עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי. עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי, ערב של שלישי בשבוע. הטכנאי שלנו הערב הוא אורי כהן, שלמה פולק נמצא בהפקה. זאת אומרת שאתם כבר יכולים לחייג אלינו ל-03-593-93-93, 03-593-93. השאלות שלנו גם הערב הזה בדיני ממונות, אם תצליחו לצבור לפחות שלוש תשובות נכונות, אז גם לא תצאו בידיים ריקות. אם תגיעו לחמש, בכלל יהיה טוב. איתנו הערב כמובן חברון גרנביץ', שמיד נדבר על מבא פניך האגום ותנסה להסביר לנו מדוע. וכמובן גם הרב רואי מושקוביץ, ראש בית הדין לענייני ממונות רואי ישראל. שלום וברכה כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני חייב להודות שאני לא רגיל לראות את פניו של חברון, מבא פניך רציני יותר מהרגיל, אני חייב לומר. זה לאחרונה קורה מיום ליום יותר ויותר.
מי שהוביל שילמדו שאנחנו נלמד פה דיני ממונות זה אני.
נכון, נכון.
האמת אומר שאני לוחץ על זה כבר חצי שנה.
קצת יותר.
ואתה יודע, ויש לפעמים...
ועליך זה משפיע הכי הרבה כנראה.
יש רגעים שאני מצטער בכלל, ודחפתי ללמוד על זה.
להפך.
לא, יש מוטבי שויגיגים ועלי מזידים ו...
לא בטוח שזה תופס הרב במקרה כזה שלנו.
אני לא יודע, אולי עדי כל הדעת. אני הסתפחתי לגמרי, תשמע, אני עוד מעט צריך אשפוז.
טוב, אתה כפותר שלך בבית החולים, אז אין לך בעיה, חלילה, כן?
יש לנו את מרכז בריאות הנפש.
גם זה יש, אז בכלל...
יש הכל, אבל באמת, אני הולך ומסתבך מרגע לרגע.
מה היום תורדת מנוחתך?
לא, באמת, אומר לך את האמת, ולא מצחיק, באמת תורדת מנוחתי.
אני באמת אומר, כשאני אמרתי שמבא פניך רציני מהרגיל, אני התכוונתי לזה גם ברצינות.
וזה מאה שהתחלנו ללמוד דיני ממונות, אני לא יודע.
אז מה מייסר אותך? שתף אותנו.
ממש מייסר אותי. את חטאי אני מזכיר היום.
טוב.
ממש ככה.
תספר.
לא יודע, יכול להיות זה לא חטא, יכול להיות שהרב תכף יעלה בת שחוק על פי, ואני אגיד שהכל בסדר. אקדים ואומר, אתה יודע, אריאל, כשלפני 25 שנה שיצאתי לעסקים, אמר לי סוחר זקן וממולח, אומר לי, חברון, תקשיב, אם אתה רוצה להרוויח, אתה צריך לדעת לקנות. לא, למכור אתה תמכור. אם אתה תדע לקנות טוב...
לקנות נכון, לקנות במחירים הנכונים.
לקנות במחירים, שם הרווח נמצא, בקנייה, לא במחיר.
אדם חכם.
אדם חכם.
או משפט חכם.
משפט חכם, ואני מיישם את זה כל הזמן. וגם כן גיליתי שאת המאפים שאני קונה, הפער, אם אני נוסע בלילה, 10 דקות בערך, מבני ברקה, לא חזור, זה לוקח לי מטלה של 10 דקות רבע שעה כל ערב, ואני מביא את המאפים בעצמי, אני חוסך אלפי שקלים בחודש.
וואו.
כן, כן. זה פער של 100 שקל ביום.
זאת אומרת, במקום שהסוכן יגיע עד אליך,
כן.
אתה הולך ישירות שיר, אל המקור.
אני הולך למקור, אני קונה, יש לי הזמנה מוכנה, אני בא, פשוט מעמיס את האוטו.
אתה הופך להיות הסוכן של עצמך,
הסוכן של
וחסך
עצמי,
ככה אלפי שקלים.
תרחה, באמת, כל יום זה לנסוע, לחזור, אני עושה את זה בשעות הלילה המאוחרות, אין פקקים, אין כלום, זה לוקח לי 10 דקות, רבע שעה, אבל אתה אומר, תשמע, רק אני חושב על הפער, הרווח, שאני מרוויח, כן. אז אני אומר,
מצדיק
שזה שווה.
את זמן העבודה.
מצדיק את זמן העבודה. אני כל ערב גם כן משלם במזומן, מעמיס את האוטו, משלם.
כרגל חשבונית כמובן.
כמובן, איזו כן. שאלה, ואז אני מחזיק ככה עוד איזה שקית ביד, ואני אומר לו, תשקול, או את זה, אומר לו, שיהיה לך לבריאות.
זאת אומרת, לעצמך, אתה לוקח גם דברים
אני,
לעצמך.
כן, קודם כל אני מעמיס את האוטו.
זאת אומרת, יש את ההזמנה שאותה הקבוע. אתה מוכר בחנות,
כן.
וחוץ מזה אתה מנשנש על הדרך, לעצמך.
אשתי אומרת לי, אתה נוסע למאפייה, תביא לי זה, תביא לי זה. אז אני ככה הורה זה, ואז אני רוצה שנשלם על זה, אומר לי, שיהיה לך לבריאות. בסדר, תשמע, נוח לבן אדם, גם כן להיות בריא וגם לקבל בחינם, והכל בסדר. אתמול הייתי, או ששום הייתי, קיבלתי סופגניות, כמה סופגניות הביתה.
זאת אומרת, זה משהו שהוא כאילו, הוא כבר קורה
משהו
בשנים האחרונות?
משהו כמעט קבוע, לא שאני מנצל את זה.
זה כבר מספר שנים או חודשים?
כמה חודשים טובים.
Okay.
עוד פעם, אני לא לוקח לוקח פה, שם, לוקח, זה, לפעמים נותן לי לחמניות, לפעמים אני בוחר את הלחמניות, ואני רוצה לשלם, אני עומד עם השטר ביד, שיהיה לך לבריאות, ונוח לי עם זה. אתמול אני יוצא מהמאפייה, כשמגש סופגניות בידי,
כן.
5 סופגניות הוא נתן לי, ואני אומר, לו, ואני אומר לעצמי שנייה, מותר לי? הרי הוא עובד שם.
זאת אומרת, זה לא הבעל הבית עצמו,
זה לא
הבעל הבית. שנדיב איתך?
אין בעל הבית, אין בעל הבית. להגיע לבעל הבית, תשאל את, עכשיו הרב יגיד לי, תשאל את הבעל הבית, אני לא יכול להגיע לבעל הבית.
זאת אומרת, הבעל הבית זה לא אחד שמסתובב
לא אחד שמסתובב, זה כמו, תגיד לי, תשאל את רמי לוי. עכשיו, אני אומר רק שנייה, מותר או אסור?
והאדם עצמו הוא סוג של מנהל במקום?
כן, הוא אחמש. בסדר, הוא אחראי משמרת. אחראי על הקופה, יושב על, איזה מוא יושב על הקופה הזו, האדם באמת שנאמן, כנראה על, על בעל המאפייה.
אז הוא אחראי גם על הקופה, אחראי על הקופה. את הכספים.
כן, ו... אבל.
אבל הוא לא על הבעל הבית.
אבל זה שווה כסף, אני לוקח סחורה, אני לוקח, הוא נותן לי, זאת אומרת, זה לא שביק... היא, לא האם... ביקשתי מעולם בחינם, לא ביקשתי תן לי כי אני קונה. הוא אומר שיהיה לך לבריאות. עכשיו,
אני מניח שהוא נותן לך את זה, לא כי אתה לקוח מזדמן, אלא כי אתה קליינט
יום,
טוב.
יום יום, קליינט טוב, ומגיע כל יום. ושלום שלום.
זה קצת אולי שאלה בדעתו של בעל הבית.
וחברים.
אבל על פניו זה כבר מובע בהלכה, מובע בגמרא גם הדין הזה, זה פעם ראשונה שאני שומע את השאלה הזאת. הייתי אומר צריך ללכת לפני שאתה מגיע לשידור לרדיו, הולך לשם, שאם אתה כבר חוזר עם משהו, אז אולי יהיינו עוד אנשים. אבל הכל פנים, הגמרא כבר מביאה לגבי אישה. אישה שהיא נושאת ונותנת בבית. אדם שיש לו, מכר הדין כמובן, פחד בזמנם. הבעל הוא זה שהשייך לו הממון, והאישה יש לה אפשרות רק בשלוחות הבעל להוציא ממון, אין לה שום יותר בצורה אחרת. אומרת הגמרא שהיות שהיא אפוטרופוס והבעל סומך עליה, אז אם אלי היא לא צריכה להישבע למשל, אם היא הוציאה יותר מהממון, אם הוא חושד וכדומה, אלא יש לה סוג של איזה אפשרות לתת במידה מסוימת. זאת אומרת, אם זה ממון, אלא גם לגבי צדקה, יש דין למשל מפורש בהלכה, פחות צדקה, שאם אישה נותנת סכום מסוים, לא צריך לשאול אותה אם קיבלת רשות מבעלך, כי יש לה אפשרות בסכומים מסוימים כן לתת, למרות שהוא לא שואלת אותו, אוקיי, לדעת זה, זה השותפות שביניהם. כמובן, שאותו דבר לכאורה במקרה שלנו. אם זה מדובר באדם שהוא פועל, פקיד זוטר, אז אפילו אם אתה מגיע לחנות והוא מבקש הנחה מה... מוכר פלאפל למשל, והמוכר פלאפל זה סתם, זה סטודנט שבא ומוכר שמה, אז ודאי שאין לו שום שייכות, אין לו יותר לעשות הנחה, ואם הוא נותן את ההנחה, הוא צריך לשלם הכסף שלו. אבל כאשר מדובר באחראי משמרת, אז יש לו סמכויות בדרך כלל לגרום לכך שלקוחות יהיו מרוצים.
הוא אחראי משמרת, הוא נאמן על הקופה, הוא מקבל את הסוחרים.
נאמן עושה, זאת אומרת, יש לו אפשרות, הוא מבין טוב מאוד, הוא מבין את העסק, יש לו מטרה להצלחת העסק, יש לו יותר בפועל ללכת ולעשות לזה הנחה, יש לו אפשרות ללכת ולתת לזה מתנה, יש לו את האפשרות, למשל, אם נשאר סחורה, כמו שדברנו על זה אתמול, מה לעשות עם האפשרות, לא צריך לקשר כל הבעל הבית, נשאר לי סחורה, מה אני עושה, אני אתן את זה לישיבה, או אתן... יש לו את הסמכויות בדרך כלל, כשהוא אחראי על המקום, על הזמן הזה, לדעת איך וכיצד לנהל את זה בצורה הכי טובה לטובת הבעלים. כאשר הוא נותן לך את כמה גרושים האלה...
זה פינוק, זה לא משהו מסחרי, זה משהו פינוק.
זה כמו שיש לו מבצע 1+1, זה גורם לכך שאתה תבוא מחר ואתה תהיה מרוצה במקום הזה. אז אם זה פועל זוטר, מה אתה קשור? מה אתה ביילין פה? אתה לא צריך לדאוג פה ליחצי ציבור של המקום.
אבל אם זה משהו שהוא מנהל את המקום בפועל, והציפורים האלה הם... יחסית זניחים ביחס לכמויות הנרכשות.
כן, זה משהו ממש...
כי היו היום מקרים של, אתה יודע, שהתגלו,
לא כמויות מסחריות.
שמנהלי המשמרת עשו לעצמם בסוף ככה, במסגרת היחסים עם הלקוחות.
אני גם לא לוקח את מה שאני מקבל ומוכר. אז זה משהו הביתה, משהו פינוק כזה.
אז לכאורה?
רווח לי?
אם זה המקרה.
זה המקרה. אני אמרתי את כל האמת, ואני יודע שכל דבר ישמש לרעתי.
אני יכול להציע שבפעם הבאה, רק תוודא איתו, תגיד לו, זה בסדר, זה בעל הבית כאילו מוד...
אז הוא יגיד אם אתה...
מצוין, שיגיד לך את זה.
אתה לא מתבייש.
כן, שיגיד.
אל תציע, עזוב אותי, אל תצבח אותי. רגע, הרב מותר או לא?
אני באופן אישי חושב, כמובן, כמו שהרב אומר, שבעל הבית מן הסתם דעתו נוחה עם זה, ולכן הוא שם אותו גם כמנהד, כי הוא סומך על שיקול דעתו. אתה מול העובדים שלך לא היית סומך עליהם, שהם ידעו למי לתת מה, מתי ואיך וכמה?
יש עובד, יש אחראי.
ומי אפשר לתת הנחה? אין לתת. רק לקבל כסף.
אבל אני מכיר אחד ש...
מה, אבל אם עובד, יבוא מי שעשה קנייה של מאות שקלים, אתה לא תיתן לעובד את שיקול הדעת לחיות אם להוריד לו 20 שקלים מהחשבון?
הכל צריך לעבור דרכי.
טוב, אז...
לא, באמת. הכל צריך לעבוד
ככה. אז למה בעסקים אחרים אתה לא חושב שזה צריך לעבוד ככה?
אני חושב שזה אני שואל. אני לא חשבתי. אם הייתי חושב שזה בסדר, אז לא הייתי שואל.
אבל אתה, אם אין לך מספר חנויות, איך הרשת, אתה צריך שכל דבר יתקשרו אליך כל ערב, ישאר פה כמה לחמנות מהאוזנה לעשות איתם. ברור שהיית מעדיף שלא יתקשרו אליך ולא יבלו לך את ה...
בוא נגיד, אם היית במצב שבו אתה בעלים של רשת, ועל כל פעולה שכזו עובד היה צריך להתקשר אליך, זה אומר שלא מצאת את העובדים הנכונים ואתה בבעיה.
לא עניין שאלה אישית, שמה, אני לא יודע, לכן אני לא בעל רשת, כי לא הייתי מרשה להוציא אפילו מלחמניה אחת חינם, אבל...
אני מכיר הוצאת ספרים מאוד גדולה, שמה כמה שותפים, ותמיד כשאתה מגיע לשם הוא מחלק לך מתנות, לך עוד דברים חוץ מספרים. האם תמיד הוא שואל את השותף שלו? אני לא יודע, אבל זה המציאות.
לא, אבל שותפים זה אולי משהו אחר.
אופה, הוא בעלים, יש לו אפשרות, אבל עדיין, על פניו...
שותף זה משרת אמון, זה מותר לו.
זאת אומרת שיש איזו הסתכלות מסוימת של מיתוג, של לגרום לקהל להגיע, ואם הוא אדם שאחראי על זה, וזה התפקיד שלו, יש לו יותר לעשות.
תכלס, אני הערב יוכל לברך, בואי רמינה מזוינס, ולא להרגיש כמו לולב הגזול.
זאת השם.
ברוך השם.
טוב, אחרי שהחיוך חזר אל פניך, חברון, בוא נפנה אל מנשה, שלום לך וערב חי.
ערב חי.
מנשה, אדם קונה דירה. ממתי הדירה נחשבת דירה שלו? אפשרות מספר אחת מחתימת החוזה. האפשרות השנייה מהתשלום הראשוני. והאפשרות השלישית מהתשלום האחרון.
ואנחנו עושים שם היום נעסוק בדיני קניין כסף, שזה כמובן נלמד מפרשת השבוע, כמו שלמדנו, כבר הזכרנו את זה, ממכירת שדה מערת המכפלה,
400 שקל.
שקל, 400 כסף. ככה קונים קרקע, זהו הקניין, ואנחנו נראה את החילוקים בין אז להיום, האם נשארו אותם דינים או לא. אז עכשיו השאלה מתמצאת בצורה מסוימת לגבי קניין דירה היום, בזמן הזה, איך... וממתי הדירה נחשבת שלו?
מתי שהוא חותם חוזה, מהרגע שהוא משלם את התשלום הראשוני,
שהוא כבר שם כסף על השולחן, או רק שהוא ישלים לשים את הכסף על השולחן.
ג'
מהתשלום האחרון, ואתה...
אגב, זה לא רק בדירה, גם בממתקים, שאתה מקבל חשבוניות, שאני מקבל חשבוניות, כתוב למטה שהסחורה נמצאת בבעלות, זה וזה וזה,
עד להשלמת המכירה. עד
לפרעון המלא של התשלום.
שאם חלילה קורה מצב שבעל העסק לא יכול לשלם, הם יכולים לבוא ולקחת, ואף אחד לא יכול לתבוע שהוא קודם.
ככה כתוב בתחתית החשבונית. בדיוק, זה גם במסתבר, זה גם במטלטלין ככה.
במטלטלין, עוד פעם, לא קונים בכסף, זה תנאי, תנאי בסיסי, כמו הרבה תנאים יכולים לעשות, אז זה אחד מהתנאים שיתנו, שכל עוד שזה לא שולם עד הסוף.
כן, לא, יש תנאי אשראי, שוטף 60, שוטף 30, לא, אתה משלם את השוטף 30.
זה לא עניין כשקיין כסף. פה אנחנו מתייחסים קצת הקניין של הדבר. מעיקר הדין, קניין כסף קצת נגמר באותו רגע. בתשלום הראשוני, כבר, אנחנו נלמד בזה בהמשך.
אז למה בדירה פה זה רק בתשלום האחרון?
יפה מאוד. בקניין כסף, בגדול, בדבר הבסיסי שלו, הקניין עצמו יוצר. זאת אומרת, נתנית הכסף יוצרת קניין, וזהו, נגמר העניין, ואנחנו נדון במחלות הפוסקים המפורסמת, אם זה שוויות או קנייני, זה נדון בזה שם בהמשך. עכשיו, יש בראשונים כבר חלוקה, כמובן בגמרה, האם מה שמוגדר איל ונפי כזוזה. זאת אומרת, יש מקרה, וזה לפשטות, זה הרוב המקרים היום, שאדם לא, כשהוא מוכר דירה, הוא לא מוכר אותה לחלקים. זאת אומרת, אני לא מוכר אותה, אתה משלם לי הדירה 7 מיליון שקל, אז אני משלם 100 אלף שקל, יש לך 10% בדירה, לא, עוד... זה לא, זה איל ונפי כזוזה. אני רוצה, אני אדם שמוכר את המטלטלים שברשותו, זה כמו שהזכרת, למכור תמיד דוגמת הגמרה, קונה שמח ומוכר עצב, תמיד אדם לא רוצה למכור, אם הוא מוכר, זאת אומרת שהוא רוצה את כל התשלום, והוא צריך את כל התשלום, וכל עוד שלא ינתן התשלום האחרון, הוא לא מסכים למכירת הדירה בכלל, במיוחד שיש פה גם שטר וחוזה, מה שמוגדר היום, חוזה שמתנה את זה בתשלום סופי של...
זאת אומרת, לצורך העניין זה גם נניח שהאדם יתעכב עם התשלום האחרון על הדירה, מקובל שעושים את זה בכמה פעימות,
הוא לא יכול להיכנס לדירה.
אז יכול המוכר לחזור בו מהעסקה עד כדי כך?
יפה מאוד, אם זה אי ונפי כזוזי, אז במקרה כזה... כל הדירה, זו פעם מחלוקת השולחן ערוך, אבל בפשטות כל הדירה כולה לא נמכרה, לא חלקים וחלקים, אלא כל הדירה כולה נתונה לחזור בה. זאת אומרת שמצד אחד זה טוב, כמו שהזכרנו, מצד שני זה יוצר לנו בעיות קצת של הלכות ריבית. הלכות ריבית, כי אז הכסף שבינתיים, בתור מהו, אם לא נקנה בו חפץ, אז כביכול זה הלוואה, ואז יקרה מצב שאם אתה לא משלם, יש לך כנסות, נותן ריבית, ולכן צריכים לצפות את ההגדרה הלכתית, כאשר יוצרים וכותבים חוזה, החוזה הבסיסי שנמצא, צריך לבדוק אותו אם הוא גם קשיר מבחינת הלכות ריבית.
שאלה שנייה.
טוב, לדעת החזוניש, האם ניתן לבצע קניין כסף בהשטרות כסף של ימינו? אפשרות מספר אחת לא, כי זה סתם נייר בלי שווי. האפשרות השנייה כן, כי זה המטבע המצוי. האפשרות השלישית, מועיל מדרבונון.
האפשרות השלישית שזה מועיל אבל רק מדרבנן.
בית
אתה אומר, זה המטבע המצוי ולכן הקניין חל ואתה צודק.
והנה אומר החזוניש, למרות שהדנים בזה הפוסקים, גדולי הפוסקים והחתם סופר ועוד לפניו דנו בזה וזה פתחי תשובה גם מה שמודר מימרני, זאת אומרת שטרות, שטרות שזה לא כסף אמיתי בעבר, כן, כסף היה הגיוני, כי היה כסף.
היה שווי למטבע עצמו.
נכון מאוד. היום זה רק איזה כנגד, אמור להיות זהב שנמצא באוצרות המדינה, היום זה גם לא קשור, מתפסים את זה בכל מכונה, כמובן שלפי הכללים שלי לא יהיו זיופים, אבל זה אין איזה שום משמעות כספית. עדיין אומר החזון איש, זה השטר, זה
מה שיש היום.
כן, וזה השווי והערך פה הוא נמדד. זה הערך 20 שקלים, זה הערך של 20 שקלים. זה לא משנה שזה נייר ולא באמת שווה בחפצה שלו.
הוא נמדד על פי הערך ולא השווי של הנייר עצמו.
נכון מאוד, ולכן זה מועיל גם מהתורה. כי אני מהתורה, זה אמור להועיל.
שאלה שלישית.
נחמן חייב למרדכי הרבה כסף, והוא מכר את הדירה שלו. אמר לקונה של הדירה, תשמע, אני חייב למרדכי כסף, תעשה טובה, תעביר את הכסף שאתה צריך להעביר לי. תעביר למרדכי.
זאת אומרת, שלא יעבור דרך המוכר בכלל,
אלא ישר יגיע
ישירות לבעל החוב.
יפה. השאלה היא, האם הדירה נקנתה, אם זה נקרא קניין כסף? המוכר לא ראה כסף.
לא קיבל.
בסך הכל, הוא לא קיבל את הכסף ליד, הוא פרה חובות, אבל הוא לא קיבל את הכסף ביד. האם זה נקנתה בקניין כסף? אפשרות מספר אחת, כן. כי הקונה הוציא את הכסף מכיסו. האפשרות השנייה, לא. כי נחמן לא קיבל את הכסף לרשותו. לכן זה לא קניין. אפשרות השלישית, אם נחמן חייב למרדכי כסף, אז כן, אבל אם סתם ביקש שיעבירו לצד שלישי, לא. או, זאת אומרת, אם זה החזר הלוואה, אז זה כן נחשב
קניין. כי הוא נהנה מזה.
ואם זה סתם, תניח את זה אצלו, זה לא נקרא קניין. טוב, מה אתה אומר? הבנת את השאלה, את הסיטואציה הכבדה?
אני אשמח לשמוע שוב.
הנה, אריאל יעשה את זה יותר.
נחמן חייב למרדכי כסף. לא היה לו איך לשלם, אז החליט נחמן, ובצדק, שהוא צריך למכור את הדירה שלו. אבל, ואז הוא אמר לקונה קוראים יוסי, הוא אמר לו, תשמע, יוסי, אל תביא לי את הכסף, לי נחמן, אלא תיתן את זה למרדכי, כי אני חייב לו הרבה כסף. הסכימו השניהם על הצורה שבה תעשה הרכישה של הדירה, והכסף באמת עבר מיוסי הקונה, ישר למרדכי שלו, נחמן היה חייב כסף. זה ברור?
בוודאי, כן.
יפה. עכשיו השאלה היא האם יש פה קניין שתקף. א', בוודאי, כי בסופו של דבר, הקונה הוציא את הכסף מכיסו, ושילם תמורת הדירה. אפילו שזה לא עבר ישירות למוכר. אפשרות שנייה, אין פה קניין, כי כדי שהקניין יחול, המוכר שהוא נחמן צריך לקבל את הכסף לרשותו. והאפשרות השלישית, שאם נחמן חייב למרדכי כסף, כמו במקרה שלנו, אז הקניין חל. אבל אם סתם נחמן ביקש שיעבירו למישהו אחר את הכסף, לא מישהו שהוא חייב לו כסף, במקרה כזה הקניין לא יחול.
א',
הקונה הוציא את הכסף מכיסו, ולכן הקניין חל, ואתה צודק, למרות שהאופציה השלישית בהחלט מבלבלת.
גם ארוכה. הכל פנים, זה מוגדר מדין ערב, מה שמוגדר בלשון הגמרא.
רבי נתן.
רבי נתן זה עוד דין, שיבוד הדר מתן זה עוד נושא, זה קצת קשור, אבל פה זה דין ערב. ערב זה אומר, הרי איך אדם ערב משתעבד? הרי הוא לא קיבל כלום. כן, יש את הרובן ושימון שביניהם ליוו את הכסף, רובן ליווה לשימון, אז שימון משתעבד לרובן, למה פתאום אתה, לוי נכנס, פתאום אתה קשור, איך אתה קשור להלוואה? אלא, היות שללוי יש אינטרס שהכסף יעבור לשימון, לכן הוא ערב שלו, אז כאילו, כאילו, זה כאילו, יש בזה מחלוקת בראשונים, ההגדרה בדיוק, אם זה דיני נגד אחר, לא ניכנס לכל ההגדרות האלה, אני צריך משהו זה עוד שתיים, שלוש, עוד אם ירשו לנו פה, אבל על כל פנים, מדין ערב זה מועיל, גם אם לא קיבלת כסף, היות שאתה רוצה שזה יעבור למקום מסוים, זה כאילו אתה קיבלת, ולכן הקניין כסף הזה יועיל גם בקניית דירה. כנ"ל יהיה גם בקידושי אישה. אישה יכולה להגיד לבעלה, לעתיד, לחתן, במקום לתת את הבת, תן את הבת לאח שלי. הוא ייתן את הבת לאח שלה.
וזה יתפוס.
והיא תהיה מקודשת.
שאלה רביעית.
שאלה מעניינת. אדם הלך ברחובות טבריה, ראה דירה למחירה 400 אלף שקל. אמר, את הדירה הזאת אני קונה עכשיו, עכשיו. לא עוד שעה, הרגע. יש לו 400 אלף שקל בכיס, והוא רוצה לקנות את זה עכשיו, אבל מה, 400 אלף שקל הם לא שלו, הוא צריך להחזיר את זה למישהו. האם הוא יכול לקחת את 400 אלף שקל אלה, למרות שזה כסף שהוא צריך להביא למישהו, ולקנות את זה? ולקנות את הדירה בכסף הזה.
זאת אומרת, לקנות בקיין כסף במתנה על מנת להחזיר, יש לי חפץ, הוא לא שלי, קיבלתי אותו במתנה על מנת להחזיר.
או שמישהו ביקש ממנו, מישהו ביקש ממנו להעביר כסף למישהו, 400 אלף שקל. הלך בדרך, ראה דירה.
זה קצת מסבך את הסיטואציה. הוא נתן לו את הכסף, הוא אמר לו...
אתה יכול, אבל תחזיר לי את זה.
אוקיי. האם הוא יכול לקנות את הדירה במיידי?
כדי להפוך את זה להגיוני, נניח שאותו אדם רצה לעשות עסקה, וכדי לעשות רושם, על הצד שכנגד הוא רצה לבוא עם תיבת מזומנים, אוקיי? ולכן הוא ביקש ממישהו כסף לכמה שעות.
אבל הוא ראה באמת עסקה בדרך.
בדרך הוא נתקל בעסקה.
דירה של 400 אלף שקל, אמר, אני עכשיו קונה אותה הרגע.
כן.
האם מותר לו להשתמש בתיבת המזומנים הזאת?
אז לא רק האם מותר לו, אלא האם קניין חל פה.
האם הקניין חל,
זה לא כסף שלו.
כן, כן. אפשרות מספר אחת, כיוון שחייב להחזיר, הרי זה כמתנה על מנת להחזיר, ואין כאן מחירה בכסף של הקונה, וזה לא עסקה.
זאת אומרת, אין כאן קניין מהכסף של הקונה עצמו, ולכן זה לא חל.
אפשרות במספר 2, זה תלוי תוך כמה זמן צריך להחזיר את המטבע, יכול להיות שיש לו אורכה עד שבוע הבא, אז אולי זה כן חל. האפשרות השלישית, הקניין חל, למרות שהוא חייב להחזיר את הכסף.
האפשרות הראשונה זה... שמכיוון שמדובר במתנה על מנת להחזיר, וזה כסף לא שלו, הקניין לא חל. אפשרות שנייה, זה תלוי תוך כמה זמן הוא צריך להחזיר את הכסף. אם הוא יודע שיש לו עוד חודש, אז הוא יכול. אם הוא לא יודע מתי הוא יצטרך להחזיר, אז הוא לא יכול. האפשרות השלישית היא, שלמרות שזה כסף שהוא לא שלו, בפועל הוא נתן את הכסף וביצע את העסקה, ובלי קשר הוא חייב להחזיר את הכסף לזה שנתן לו.
ג'
אתה אומר, בפשטות, חברון, אתה יכול לרוץ לעשות עסקאות.
ולכן באמת מתנה על מנת להחזיר...
בכסף שלך.
אם יהיה לי לתת בשמחה.
במתנה על מנת להחזיר, פה יש חלוקה מאוד מעניינת בין הלכות דיני ממונות לקידוש אישה, שראים בדרך כלל זה מקביל. בדיני ממונות, אדם יוכל לבצע קניין, כסף, גם אם הכסף הזה הוא אמור להחזיר אותו. עכשיו הוא שלי, אני משתמש, אחרי זה אני אחזיר, אפילו הקונה יחזיר לו את הכסף בחזרה, הקניין חל וממשיכים הלאה. באישה זה לא ככה, כי אישה צריכה את הסמיכות דעת, שיש לה משהו ביד, טבעת, מה עכשיו יכולה לטבעת בחזרה, מה עשתה פה. ולכן, בכזה מצב זה לא יועיל, קדושין לא יועיל, אבל במקרה של...
של עסקת נדלן זה יעבוד. או לא רק נדלן. רכישה כלשהי. שאלה חמישית ואחרונה למנשה.
קנה דירה בכסף גזול. אפשרות מספר אחת, הקניין לא חל.
קנה דירה ב...
קנה בכסף גזול. כסף שהגיע אליו בגזלה, הוא קנה בזה דירה.
גזל, לא קיבל מתנה להחזיר, נכנס פרץ בנק.
כן.
ויש לו עכשיו כסף.
יש לו כסף, הלך קנה דירה. האם הדירה שלו? אפשרות מספר אחת, הקניין לא חל בכל מקרה. האפשרות השנייה, הקניין לא חל, רק אם המוכר ידע שמדובר בכסף גזול. אפשרות השלישית, המחירה תפסה בכל מקרה.
ג'
ג' המחירה בכל מקרה תפסה. התשובה הרביעית לא נכונה, כי אם המוכר ידע שמדובר בכסף גזול, אסור היה לו לקחת
נכון
את זה.
נכון מאוד, ולכן אין פה קניין, כי כסף הוא לא שלו, ולכן לא שייך. אם הוא לא ידע, אז בסדר, אז על דעת זה הוא מחר, וזה בסדר גמור.
ארבע תשובות נכונות, הפרס בדרך אליך. מנשה, תודה רבה לך. אנחנו מזדרזים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים עם מאזינים נוספים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
חוסכים? חיים. שבע ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים. מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים, יש לגשת להיבדק ללא צורך בהפניה. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
קייטרינג החצר בחשרות הרב רובין, אירועים במחירים מוזלים, אירוע ערב החל מ-39 שקלים למנה, ארוחות למוסדות וארגונים במחירים אטרקטיביים במיוחד. רבי עקיבא 50 בני ברק, לפרטים 03-69-59-329 או 052-579-931.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מהודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
רוצים לזכות בהמון כסף? נס חנוכה באוסם, מבצע חנוכסף חוזר. קונים ב-29 שקלים ו-90 ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אוסם המשתתפים במבצע, בחנויות המשתתפות במבצע, עונים על שתי שאלות ויכולים לזכות בשובר להצופים, בסך 1,000 שקלים. פרטים בטלמסר, 03-373-9999. המבצע בתוקף עד י' ב' בחסלה וחפוף לתקנון. מלאי פרסי מינימלי 20. זה טוב, זה אוסם.
שינויים, שדרוגים, שיפורים. מה רע בקו 54 של פעם, שידע גם לעשות סיבוב גדול מאחורי איצקוביץ' וגם להגיע לכל מקום בתל אביב?
נעים לעתיד, הכירו את מהפכת התחבורה הציבורית של עיריית בני ברק, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, שתהפוך את הנסיעה לקצרה ויעילה יותר. למידע על תוכנית נעים לעתיד, חייגו כוכבית 8787 או היכנסו לאתר pti.org.il. לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מקימי. רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון. עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. מקימי.co.il.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
חשבונות חשמל, גז, מים וארנונה עלינו. וזה לא הכל. הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח. רק עד יום שלישי כ"ג חשוון. חייגו עכשיו כוכבית 4574. כוכבית 4574.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, כעת אנחנו עם ארי, שלום. שומע אותנו?
כן, כן.
יופי, שים לב לשאלה הראשונה.
ארי, אדם קונה קרקע. האם הכסף שהוא קונה את הקרקע זה חלק מהתשלום, או שזה רק לצורך קניין בלבד?
שוב, מה, מה, שוב פעם?
בקרקע, בקרקע, האם כסף קונה קרקע? או שהוא, זה שהוא משלם על הקרקע זה רק צורך קניין? אפשרות מספר אחת
כמעט.
כן, שנייה, בוא ננסה.
מה? לא, 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 לא.
כן, יש נידון מאוד מעניין. הסברנו הרי שיש בקרקע למשל, קניית דירה, מספר קניינים, שטר, כסף וחזקה. כשאדם למשל עושה חזקה, כן, אז זה קנייה חיצוני. זה לא קשור לתשלום. כן, מגדר, קשור לתשלום?
לא.
קשור לתשלום. כאשר אדם קונה דירה במיליון שקל, הוא שם בהתחלה 10,000 שקל, 5,000 שקל, או אפילו יכול לשים שקל אחד, וקרקע תקנה.
הוא שומר לעצמו את הזכות לקנות.
האם המטבע הזה שהוא שילם עליו זה חלק מהתשלום, זה מה שמוגדר שוויות, חלק מהשוויות של התשלום, או שהוא חיצוני לתשלום ורק בו עושים קניין, והוא לא חלק מהתשלום בכלל?
זאת אומרת, וחוץ מזה הוא צריך לשלם את המחיר שסוכם.
נכון.
זאת אומרת, האם צריך כסף ראשוני בחתימת ההסכם כדי שהקרקע תיקנה, או שהכסף הזה אם שמים הוא חלק מהתשלום?
נכון, הוא שווי הקרקע.
השאלה ברורה לך, ארי?
כן, כן.
אפשרות מספר אחת, דעת, עתז, שזה חלק מהעסקה. האפשרות השנייה היא, זה דעת התז שהכסף זה לצורך
קניין. אנחנו מדברים על דעת התז בלבד. כן. יש פה הרבה שיטות.
האפשרות השלישית, זה דעת התז, שלא משנה בכל מקרה, המקח קיים.
מה הכוונה שלא משנה?
זאת אומרת, אם ניתן את זה בתור תשלום, בין ניתן את זה
בתור קניין, ויחזיר לך כך את זה. כך או כך, המקח קיים.
אני חושב, נראה לי האפשרות השנייה.
האפשרות השנייה, שהכסף הוא לצורך הקניין בלבד, לא חלק מהתשלום.
נכון.
קשה לבוא בטענות שהתשובה לא מדויקת, כי יש בזה הרבה דעות הרב אמר. נכון. אז אולי לדעת אחד מהצדדים הוא צודק.
יכול להיות.
אבל אנחנו פה לשם הלימוד. אז ארי, תודה רבה לך, התשובה הפעם לא נכונה, אתה מוזמן לנסות שוב.
ובאמת, השאלה מאוד מאוד מעניינת, מה שמוגדר זה, עיקר הסוגיה הזאת בישיבות שדנים, מה ההגדרה של כסף קניין, כאשר עושים קניין בכסף, מה ההגדרה של הכסף במקרה כזה? האם זה מוגדר כשוויות, זאת אומרת, זה שווי. הקרקע שווה, אז אם שיש לך סוג של שוויות שלה, מפלות לך מעט, קניתי משהו בקרקע, אז קניתי את כל הקרקע, כי שילמתי בעבור השווי של הקרקע, ומילא הכסף הוא שוויות, הוא לא קנייני פה. וככה למעשה סוברים הרבה מן הפוסקים, ובמרשם האסמה ככה סובר. לעומת זאת, דעת התז, והרבה מן הפוסקים סוברים שלו, שהגדרה היא בכלל לא שוויות. כאשר מקדשים אישה בטבת, אז נותן לה את השוויות שלה, חס וחלילה, אפשר לחשוב על זה בכלל. אלא מה? איזה סוג של קניין? כמו שיש קניין שטר, יש קניין חזקה, אגבה,
משיכה. אז בין אם הוא נותן כסף שהוא חלק מהסכום שסוכם, ובין אם סתם נותן כסף לצורך הקניין, כך או כך, חל הקניין. אנחנו פונים למשה, שלום לך.
שלום.
משה ערב חי, אדם קנה דירה, ומתברר למוכר שחלק מהדולרים מזויפים.
אני רוצה רק לחדד משהו בשאלה, דווקא חלק מהדולרים, זה המקרה שלנו?
כן.
צריך לעניין, אם כל הדולרים זה אולי, זה שאלה אחרת.
נכון.
אנחנו מדברים על חלק מהדולרים.
חלק מהדולרים מזויפים.
יכול להיות שטרות שקלים, אבל בדרך כלל לא שווה לזייף שקלים.
אגב, יש לצערנו שטרות של 200 ושטרות של 100.
אתה בודק את זה? אתה יודע לבדוק את זה?
אני יודע כבר במהלך כל כך הרבה שנים שאני מתעסק בשטרות, אני גם אם תניח לי על השולחן שטר מזויף ושטר אמיתי, גם בלי לגעת אני אגיד לך אם זה מזויף או לא, ועל אחת כמה וכמה שבמגע אתה מרגיש.
כן, טוב, אבל זה רק מומחים. כאילו מי שמתעסק הרבה בשטרות.
אתה יודע מה, אני אעשה לך איתך גם ספורט, תפיל לי מטבע על הרצפה, ולפי הצליל אני אגיד לך איזה מטבע זה. מטבע של 10, מטבע של 5, מטבע של שקל או של חצי שקל.
גם מטבעות פעם זייפו, אבל פחות משתלם באמת לזה איך מטבעות.
זייפו, לא זייפו.
של 10 שקלים אני חושב.
יש מטבע של 10 שקלים של איזה מדינה מסוימת, שבערך בשווי פה הוא חצי שקל, ואנשים ייבאו את המטבעות האלה, זה מאוד דומה ל-10 שקלים,
והכניסו
את זה למחזור, כן.
טוב.
טוב, אז קנה דירה והתברר למוכר שחלק מהדולרים מזויפים, אפשרות מספר אחת העסקה בטלה, האפשרות השנייה זה העסקה קיימת ויחליף את הדולרים אצל הקונה, והאפשרות השלישית זה תלוי אם הזיוף הוא פחות או יותר משטות.
של העסקה עצמה.
אחת.
אחת, העסקה בטלה.
כן.
למה אתה חושב ככה?
הקניין כסף נעשה בכל המטבעות שהוא נתן, חלקם היו מטבעות במזויפות.
אז יש פגם בקניין, אתה אומר, ואז העסקה בטלה.
כן, כן, כן.
זו דעתך.
אתה זוכר את השאלה הקודמת שלנו?
לא.
לא הקשבת? היית על הקו?
כן, לא הצלחתי
להפובד. רגע, לא שומעים את השידור כשממתינים על הקו?
לא, שומעים.
שומעים.
לא שמעתי ברור.
זאת תשובתך הסופית? זאת תשובתך הסופית?
לפי מה שאני מבין כעת, כן.
שהעסקה בטלה.
כן.
זאת אומרת, לא עזר גם החידוד שניסיתי לחדד בשאלה, לבדל, זאת אומרת, לצורך העניין הוא היה צודק אם כל הדולרים היו מזויפים, כי אז בכלל לא היה כסף, קניין, לא היה על מה לחול.
זה בתלוי בנפקים לא שהזכרת מקודם, יפה מאוד אריאל, שחשבנת את הספקות.
את המהלך.
האם זה גדר של שוויות?
אז הרצתי את כל השולחן הרוש בראש.
לא צריך את כל שמוספיק את השאלה הקודמת.
אבל אני ליתר ביטחון.
בדק, אתה עשית סריקה.
כן, מהירה מאוד, כן.
אבל זה באמת, זה נפקי מינים, כל השטרות היו מזויפים, הוא רק חלק.
תלוי אם זה שוויות או קניין, אם זה גדר של שוויות, הוא צודק, כי למעשה לא היה פה שווי. אם זה גדר של קניין, היה פה קניין, ולכן זה מעני, ובכזה מצב, צריך להחזיר את המזויפים.
צריך לדרוש את החלופה לכסף, אבל לא יכול לבטל את העסקה. תודה רבה לך. נפנה בזריזות גם לשמעון, שלום.
שלום.
ברוכה.
שמעון, אדם חתם חוזר על רכישת דירה, והתברר שהדירה היא בכלל בדמי מפתח, ואולי בכמה מילים אני אסביר מה זה דמי מפתח. זה היה נהוג בעיקר במאה הקודמת, היום גם בארץ יש עסקאות בדמי מפתח, יש נשאר
אולי... מדירות שנשארו, מאה.
50 או 60 אלף דירות וחנויות יש בארץ היום בערך בדמי מפתח, כשבמאה הקודמת רוב, אולי חצי מהדירות היו בדמי מפתח. דמי מפתח, הכוונה היא, אני מוכר לך דירה, אתה משלם לי שני שליש מהשווי שלה, שליש, או 60% מהשווי שלה, בתמורה לתשלום שאתה משלם לי 60%, אני מקנה לך את הזכות לדור בדירה כל ימי חייך. כל חודש אתה נותן לי סכום מאוד קטן של 200, 300, 400, 500 שקלים, זה סכום קבוע לאורך כל החיים. אמנם הדירה לא רשומה על שמך, בטאבו, אבל היא בחזקתך עד יום חייך האחרון.
ומותר לך להזכיר את זה או למכור את זה?
אסור לך.
אסור?
אתה צריך רק להתגורר בדירה הזאת. ובמקרים מסוימים אתה יכול להוריש את זה, אבל אין בזה ירושה.
אנחנו נמד נדון בנושא הזה, מה זה בדיוק דמי מפתח?
בכל מקרה, בגדול דמי מפתח, העסקה היא שווה פחות מדירה רגילה. יש איזה מעלות, יש איזה חסרונות, אבל בשווי, השווי הוא פחות.
אוקיי. אז השאלה פה היא תהיה על הקונה בעצם.
השאלה היא שאדם קנה דירה, ואחרי שהוא קנה התברר שהיא בדמי מפתח, הוא קנה במחיר מלא. והתברר שבכלל זה...
לא יודע, הוא קנה במחיר כלשהו, לא משנה באיזה מחיר, התברר לו לאחר חתימת החוזה, שהדירה שלו, אבל רק עד סוף חייו.
בדיוק. אפשרות מספר אחת מהני, כי גם דמי מפתח זו מחירה מסוימת. האפשרות השנייה לא מועיל, וזה מקח טעות. האפשרות השלישית, אם יש הפרש גדול במחיר, הוא לא יכול לטעון שזה מקח טעות.
אם הוא קנה את...
אדם קנה דירה ב-600 אלף שקל, והוא יודע שהדירה הזאת שווה מיליון שקל, אז הוא לא יכול לבוא ולהגיד, זה טעות, הרי היית צריך לשאול את עצמך למה הדירה הזאת עולה רק 600 ולא מיליון.
כן, בדיוק. הבנת את האפשרויות?
כן.
תשובתך?
נראה לי תשובה אחת.
מדמי מפתח, זו גם מחירה, ולכן לא יכול לטעון למקח טעות. כן?
כן.
התשובה הזו לא מספקת אותנו.
כי התשובה הנכונה והסבירה היא זה שבאמת שבן אדם מוצא דירה בחצי משווי שוק, הוא צריך לשאול את עצמו איפה הקאץ'. הוא הולך לטאבו ובודק בטאבו והולך פה והולך שם. לא ייתכן שאתה קונה דירה בחצי מחיר.
זהו, נכון. למעשה כאשר המחיר הוא מובדל בין מחיר שוק רגיל לבין מחיר שוק קנה את הדירה, בכזה מצב אין לו טענה שהם כך טעות. כי כמו זה לא רק עניין שצריך לבדוק, אלא כמו שהגמרא מזכירה, שכאשר יש לנו שני שברים, דיברנו על זה בעבר, שור אחד שהוא לחרישה, שור שני לשחיטה, כמובן ששור לחרישה שווה הרבה יותר, והוא ביקש שור, ונתנו לו שור לשחיטה. הוא לא יכול לטעון אם היה הבדל במחירים, אם המחיר פה ידוע ששור לחרישה שווה $1,000, ושור לשחיטה שווה $500, ושור $500, הוא לא יכול להגיד, יש פה מקח טעות, כי אתה מבין שזה מחיר של...
שלא של שור לחרישה.
ולכן, כאשר אדם קונה דירה, אם הוא יתנה מפורש, אני רוצה דירה רגילה למגורים, ולא דמי מפתח, אז ברור שיש פה מקח טעות. אבל אם הוא לא יתנה, אז במידה והשווי הוא אותו דבר, או הוא שילם באמת מחיר של דירה למגורים רגילה, בכזה מצב, אם יתנו לו דמי מפתח, זה מקח טעות. אבל אם הוא באמת שילם מחיר נמוך משמעותי, כמו שהזכרתם, ב-30-40% פחות מהשווי, וכי גם לאדמים מודיעים שהדירה הזאת היא לא דירה רגילה, ולכן עליך היה צריך לבדוק, אם לא בדקת, זה בעיה שלך, ואתה לא יכול לטעון ביטול מקח.
אגב, הוא כן יכול למכור את הדירה, אני חושב, אבל הוא
צריך להחזיר... חייב,
לא, זאת אומרת, גם במהלך חייב הוא יכול למכור את הדירה, אבל במחירה הוא צריך להחזיר לבעל הנכס... שתי שליש לוקח עצמו ושליש הוא נותן לבלד. יש בזה
טוב. אנחנו יוצאים להפסקה נוספת, מיד שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
החל המחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מנוי הפיס, יש לנו הטבה מחשמלת בשבילכם בטרקלין חשמל. 15% הנחה, כולל כפל מבצעי נובמבר על כל המוצרים, וגם בהזמנות באתר.
איך מממשים?
למימוש, ייכנסו לאתר ההטבות של מנוי פיס. עודד לכם מנוי? להצטרפות, כוכבית 3990, בנקודות המחירה או באתר. מנוי פיס, לרכישות עד 3,000 שקלים בנובמבר, כפוף לתקנון. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
רוצים לזכות בהמון כסף? נס חנוכה באוסם, מבצע חנוכסף חוזר. קונים ב-29 שקלים ו-90 ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אוסם המשתתפים במבצע, בחנויות המשתתפות במבצע, עונים על שתי שאלות ויכולים לזכות בשובר להצופים, וסך 1,000 שקלים. פרטים בטלמסר, 03-373-9999. המבצע בתוקף עד י' ב' בחסלב וחפוף לתקנון. מלאי פרסים מינימלי 20. זה טוב, זה אוסם.
נועם, תמלא בבקשה את המיחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
החל המחירת בלק פריידיי במחסני חשמל, פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך עוד היום אצלך בבית.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה. כפוף לתקנון. עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה גם באתר mekimi.co.il. כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
48 שעות אחרונות להצטרף חינם להגרלת הבונוס של עלי שיח. חייגו עכשיו, כוכבית 4574, כוכבית 4574.
עכשיו יותר מתמיד, הבריאות בנפשנו. טוב שמכבי לצדכם, עם מגוון שירותים לחורף בריא. מתחמים ייעודיים לבדיקות קורונה וחיסוני שפעת, שירות מרחוק במגוון תחומים ועוד. בזמן אמת, מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל.
יש קופת חולים ויש מכבי, יש קופת חולים ויש מכבי.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו, נתנאל איתנו עכשיו, שלום לך וערב חי.
שלום וערב חי.
נתנאל, הקשבת לשאלה הקודמת לפני הפרסומות על אדם שחתם על חוזה לרכישת דירה והתברר שהיא בכלל בדמי מפתח?
כן.
יופי, עכשיו אני שואל אותך, הקונה ידע שהדירה מדובר בדמי מפתח, אבל הוא לא הבין בדיוק מה זה הגדרה של דמי מפתח. בעל הבית אומר לו דמי מפתח, אומר לו כן, מפתח, מפתח, הבנתי, מפתח, אבל הוא לא מבין מה זה דמי מפתח. אפשרות מספר.
הוא לא הבין. הוא חשב שיש פה דירה שהוא קונה, דמי מפתח.
הוא צריך לשלם 5 שקל עוד דמי מפתח על השכפול. הוא לא הבין מה זה דמי מפתח. אז אפשרות מספר אחת, שזה קנייה, הוא קנה, והוא צריך לברר קודם מה זה דמי מפתח. האפשרות השנייה היא, אם הוא הודיע שהוא לא יודע מה זה דמי מפתח, הוא יכול לחזור בו. זאת אומרת,
הוא יכול לבטל את העסקה, להסתמך על זה שהוא אמר, אני לא יודע מה זה דמי מפתח, בכל זאת הוא חתם על העסקה, ואחרי שהוא חתם, בגלל שהוא אמר את זה, הוא יכול לחזור בו.
האפשרות השלישית יכול לחזור בו בכל מקרה, כי דמי מפתח זו הגדרה קשה לפיצוח.
נכון. למעשה,
יש בזה הרבה חוקים,
המון 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 תקנות, כללים, מה זה בכלל מוגדר דמי מפתח.
יש לו חזקה על הנכס, זאת אומרת, יש לו זכות בהגנת הדייר, אי אפשר להוציא אותו.
מה אתה אומר, נתנאל?
רוצים להרוס את הבניין, למצוא לו חלופה.
תשובה שתיים, אתה אומר, אם הודיע שאינו יודע מה זה דמי מפתח, ובכל זאת חתם על החוזה, יכול אחרי זה לחזור בו להתחרט. כן?
שנייה.
הנה הוא אומר שנייה. יכול להיות שהוא טועה שהוא אומר שנייה, ויכול להיות שהוא צודק שהוא אומר שנייה. בוא נראה. הנה, עברה השנייה.
לא, אני נשאר על תשובה 2.
נשאר על תשובה 2, וחבל. אתה לא יודע, תברך לפני שאתה חותם.
לפני שאתה קונה, תברך, מה זה?
חברון בחיים לא היה עושה עסקה כזאת.
עד ומבטיח, תברך.
לפני שאתה קונה עוגה, אתה בודק אותה, חברון. אז תקנו דירה ולא לבדוק.
נכון מאוד, ולכן עליו לבריות שהודיעו לו, זה דמי מפתח, אמרו לו את כל האמת, עליו חובת הבירור. אם הוא היה אומר, הוא יכול להתנות שבמידה ודמי מבטח במקרה מסוים הוא יחסור בו, אז אוקיי, זה על זה נהיה,
אז זה עסקה על תנאי, זה משהו אחר,
וכזה מצב אין בעיה ויכול לחזור.
אבל כשאומרים לו דמי מבטח והוא בכל זאת חותם בלי לברר,
אין לו שום יותר, אין לו שום יותר ללכת ולחזור.
זאת אומרת, הוא החליט לקנות חתול בשק, אז הוא קנה את החתול בשק.
הוא לא ידע שזה חתול בשק, הוא הסתנוור מהמחיר הזול, הוא שמע
השק היה צבעוני
בערפילים דמי מבטח, עדיף לו לשמוע.
טוב, אבל התשובה ברורה, תודה למה. אז הנה, אנחנו עוברים למשה, שלום לך וערב חי.
שלום וערב חי.
מוישה.
כן, כן.
ערב חי. פסח נכנס למוסכניק, מוסכניק אברך, קוראים לו ניסן, ולקנות אוטו. והניסן המוסכניק אמר לו, תשמע, מדובר פה ברכב יד ראשונה מרופא.
לא אמר יד ראשונה מרופא, אמר אוטו בסדר.
אמר לו, אוטו טוב, אוטו נוסע, ייסע לכולל לא חזור, גם כולל ערב, גם כולל בוקר, הכל בסדר. עכשיו מסתבר שהאוטו לא תקין. והוא בא לניסן ואומר לו, בוא נבטל את העסקה. תן את הכסף, קח את האוטו. המוסכניק טוען שהוא לא מכיר את הרכב, רק מישהו אמר לו שזה רכב טוב. הוא אומר, תשמע, אני לא בדקתי את האוטו.
הוא לא בעלים של הרכב.
אני לא בעלים של הרכב. זה שנתן לי אותו, זה שמכר לי אותו, אמר לי שהוא מצוין. ועל פי העדות הזאת אמרתי לך שהוא מצוין, שרכב טוב. הסתמכתי על דברי הבעלים של הרכב. אפשרות מספר אחת, כולם יודעים שניסן הוא מוסכניק והרכב לא שלו, ולכן ניסן צודק. ניסן בסך הכל מתווך, קונה מוכר ולא בודק. ואם אתה קונה אותו מניסן, תבדוק אתה בעצמך, אל תסתמך על מה שהוא אומר. האפשרות השנייה זה...
השנייה.
עדיין היינו בראשונה?
כן.
אני בראש שנרצתי קדימה.
האפשרות השנייה זה ניסן הוא מוסכניק, והקונה אומר, אני קונה רכב ממוסך, מוסכניק אמין, ולכן הקונה צודק שהוא בא לבטל את העסקה. אפשרות השלישית, החלוקו. עולה לתקן את הרכב 1,000 שקל, 500, אני 500.
לפני שמשה עונה, אני רק רוצה לראות שאני הבנתי את המקרה.
פעם ראשונה שאני מבין ואתה עדיין לא. בדרך כלל זה ההפך. אתה מבין ראשון.
אז הנה. הקונה הגיע אל המוסך וקנה את הרכב מהמוסכניק עצמו?
כן.
הוא לא הביא את הרכב לבדיקה אצל המוסכניק, הוא שילם את הכסף למוסכניק עצמו, זה המקרה שלנו.
מגרשו של ניסן הוא קנה את האוטו.
זה מה שרציתי לחדד. טוב, האפשרויות ברורות לך?
כן.
מה תשובתך?
זה מקרה אמיתי שקרה והתרחש, ומעניין מאוד מה תהיה התשובה של המאזין.
תשובה ב.
מוישה, אתה אומר שניסן הוא מוסכניק והקונה שמח על ההמלצה, ולכן הקונה צודק, ולכן אתה גם צודק.
נכון מאוד. יכול לדלך כסמכינה, מה שמובע בשון הגמרא, ולכן בכזה מצב, כאשר הקונה מגיע למוסכניק, והמוסכניק ממליץ לו על הרכב.
אז הוא אומר,
הוא לא יכול להגיד, שמעתי, הביילים אמר לי שזה טוב.
לצורך העניין, אם הוא היה עושה רק בדיקה אצל המוסכניק, אז יכול להיות שהוא יכול לתבוע את המוסכניק, שהיה מפעיל את הביטוח, אולי בטח יש ביטוח תביעות, אתה יודע, לרשלנות מקצועית וכו'. אבל אז הוא לא יכול היה לבוא אליו ולדרוש ממנו את הכסף על העסקה. רק לטבוע אותו אולי.
תשמע, הוא לא קנה את הרכב ברחוב, ולא משכן, קנה את זה מוסכניק, אמר, אם מוסכניק ממליץ על זה, הוא כנראה בדק את האוטו, כנראה יודע...
זה נקח טעות לכל דבר, יש בזה פגם ברכב, הרכב פגום, זה נקח טעות לכל דבר, מוסכניק לא יכול לטעון שרק מתווך, רק...
כי אתה מוסכניק.
נכון מאוד.
אתה מבין.
שאלה נוספת, בוא נזדרז.
עכשיו תובע פסח גם את דמי העברת בעלות הרכב, לא מספיק זה, גם כן עלה להעברת בעלות, זה 314 שקל, לא יודע, משהו כזה, תשלם לי גם את זה. האפשרות הראשונה, אחרי שפסקנו שהמוסכניק השם, הוא חייב גם כן לשלם את דמי העברת בעלות.
וגם את דמי ביטול העברת.
ביטול העברת בעלות.
עכשיו הרי זה חוזר אחורה.
את כל האגרות. האפשרות מספר 2, חייב רק את דמי העברת הבעלות הראשונה. האפשרות השלישית, אם המוכר ידע
שהרכב לא תקין. אם ניסן המוסכניק ידע שהרכב לא תקין כשמחר אותו, אז חייב גם בזה. אם לא, אז לא.
ידע, אז לא.
אני מתכבד
בן אחד שלישי. בכל מקרה הוא חייב לשלם את דמי העברת בעלות והביטול.
גם את הביטול וגם את הביטול.
גם אם הוא לא ידע, כשהוא מחר, גם אם הוא לא ידע שהרכב לא תקין.
כן, אני לא יכול ללכת.
חבל? כי אם המוסכניק אפילו לא בדקת אותו, סתם מחר אותו והמליץ, אז הוא לא חייב בעצם.
נכון, זה מודע כגרמי.
בדיוק, זה לא פשיעה של ממש. אבל
גרמי שלא בדי במזיק, ולכן הוא יהיה פטור. מקרה שהוא ידע, בכל אופן הוא מחר...
אז הוא מזיק של ממש.
נכון.
טוב, תודה לך. משה, שלום לניתאי.
ניתאי, אתה שמעת אותנו בחמש דקות האחרונות, נכון?
כן.
יופי. עכשיו, ניסן, הוא כל כך מעודד שהכל הולך לטובתו, אז עכשיו הוא גם הולך לתבוע עוד דבר. הוא רוצה גם שני ימי עסקים, הוא תובע את המוסכניק.
את השאלה האחרונה שמעתי, את השאלות לפני יום.
בסדר, השאלה האחרונה מספיקה, ועכשיו אותו ניסן, אותו קונה, הוא מבקש גם כן...
ניסן זה לא הקונה בעצם, אותו קונה...
ניסן לא
הקונה
עד עכשיו.
ניסן זה הכל...
ניסן זה המוסכניק.
יפה, פסח, פסח, הכל הלך לטובתו, אנחנו אומרים, הלך לו קלף. עכשיו הוא לא רק מבקר, הוא לא רק החזיר את האוטו, לא רק תשילמו לו את האגרות, הוא גם רוצה עכשיו לתבוע את המוסכניק בשני דמי שני ימי עסקים, שהוא יתעסק בקניית הרכב, בעברת הבעלות, בהכל, הוא תובע אותו. אפשרות מספר אחת צודק, אפשרות מספר שתיים חייב רק
אם... רק כפועל בטל.
כפועל בטל. אפשרות שלישית פטור.
נגיד הקונה הוא זה עורך דין גדול, הוא רופא, הוא מרוויח יום שלם בשבילו זה 20 אלף שקל, אז הוא לא יכול לתבוע 20 אלף שקל לסכום מסוים.
אוקיי, אז מה אתה אומר?
אני אחדד פה גם אולי עוד משהו רגע לפני שאתה עונה, שבעצם אומר לעצמו אותו קונה, אומר לעצמו כמו שנעשה לי נזק שנאלצתי לשלם על העברת הבעלות, עצם העובדה שלא עבדתי באותה, אם זה גם נזק באותה מידה, ולכן מגיע לי גם את זה. השאלה אם הוא צודק? השאלה אם הוא צודק באופן חלקי, ולכן חייבים לשלם לו רק חלט, מה שנקרא, כפועל בטל, כמה זה? 70%? זה...
על פי ביטוח לאומי זה 70%.
70%, או שפטור בכלל מלשלם לו. זה כבר הזק חיצוני.
תשובה 2, צריך לשלם לו כפועל בטל.
כפועל בטל אתה קובע, וזה לא נכון, צריך לשלם לו ממש.
לא צריך לשלם כלום.
לא צריך לשלם כלום.
פטור מלשלם.
פטור לגמרי.
טוב, למה ככה? נו, כמה אתה יכול לתבוע לו, באמת? גם להחזיר את הרכב, גם את האגרות, מה אתה רוצה?
זה מודע כמו הוצאות משפט. לפי ההלכה אי אפשר, כמעט באף מקרה, לתבוע הוצאות משפט, זה הוצאות חיצוניות. זה, אל תעביר את ה... אל תתעסק עם הרכב יום שלם, תשלח מישהו שיתעסק.
תעשה את זה יותר מהר. מה, אתה צריך לך שני ימי חופש בשביל לקנות אותו?
טוב, ניתאי, מסקנות. כשאתה הולך לקנות רכב, אל תבזבז איזה יומיים, כי לך תדע מה יצא מזה, שלא תפסיד אותם סתם לשם.
ותבדוק את הרכב לפני שאתה קונה, אל תסמוך על אף אחד.
חבר'ה, לך מתאים לך לשבת כמה ימים לבדוק את הרכב מכל הכיוונים.
אני לא בודק, אני קונה ישר מהחברה.
בסדר, אבל גם זה אתה בודק. איזה, מה?
איזה,
כמה ימים אתה בזבזת?
כמה ימים? אתה יודע כמה חודשים עד שנופלת לי ההחלטה איזה רכב לקנות?
אני בא שתי דקות, סוגר עסקה והולך, מה יכול להיות? מה יכול להיות? אוטו?
לפעמים, לפעמים עומדים זוג ככה ליד הפריזר של הגלידות.
כן, מתלבטים.
בוחרים ומתלבטים ומזיזים ושואלים וכמה זה והולכים. בוא, אני רואה 5 דקות, 10 דקות. לפעמים אני ככה, אני אומר, תשמעו, אני מבטיח לכם שאת השידוך ביניכם סגרתם יותר מהר מאשר על הקנייה של הארטיק.
זה, יכול להיות שזה חלק מחוויית הקנייה אצל אנשים מסוים. אבל גם אצלך, לבדוק ולחפש, וזה גם היה חלק מחוויית הקנייה.
לא,
לא משנה, כל אחד והחוויות שלו. טוב, אנחנו חותמים את ערב חי לערב זה, אנחנו בעזרת השם נשתמע גם מחר, ב9 בערב. תודה לאורי כהן שהיה טכנאי, לשלמה פולק שהפיק אותנו, חבר גרנביץ', תודה רבה, רוץ למאפייה, ואם יש שחר...
לא, למאפייה זה יותר מאוחר.
יותר מאוחר, בסדר, אנחנו...
אחד כזה, שתיים. תעדכן
אותנו אם זה חמים וטעים, אולי נצטרף אליך. הרב רואים מושקוביץ, ראש מוסדות רואי ישראל. תודה רבה על השאלות החשובות. ולכם המאזינים, שתהיה המשך. האזנה טובה מיד אחרינו, הרב מרדכי נוגרשל. שאלות של מאזינים. כן, מאזינים יכולים לעלות, לשאול שאלות.
אל תלכו לאף מקום.
ולצאת חכמים יותר.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.